ועכשיו אנחנו עם חבר הכנסת רם בן ברק, איש יש עתיד, לשעבר המשנה לראש המוסד וחבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז נתחיל במה שסיימתי עם יניר, אותן החלטות של הקבינט על הסדרת 5 מאחזים ואותן סנקציות. עד כמה הסנקציות האלה משמעותיות?
משמעותיות מהבחינה הזאת שמכבידות על ההתנהלות של אנשים ברשות הפלסטינית, והן גם יותר הצהרתיות כלפי המחנה של סמוטריץ' וחבר בוחריו, שלהגיד להם, הנה אתם רואים, הבטחתי לכם, אני אהיה במשרד הביטחון, הבטחתי לכם שאני אעשה סיפוח, הבטחתי לכם שאני אפגע ברשות הפלסטינית, והנה אני עושה את זה, כל הכבוד לי. עוד לבנה בערס המדינה שלנו.
רגע, וזה פוליטיקה, בסדר? למה אתה רואה בזה הרס? למה אתה רואה בזה... לא, אתה אומר, זה עניין פוליטי, אבל השאלה בסוף, בעניין הגיאופוליטי ובהיבט, אתה אומר, זה גם עוד לבנה בהרס המדינה שלנו. למה?
למה? מפני שאנחנו נמצאים עכשיו, קודם כל יש לי כוח גדול לגבי יהודה ושומרון וההתיישבות, ויש שם מאחזים חוקיים וערים חוקיות, וצריך להמשיך לטפח אותם ולשמור עליהם והכל. ויש מאחזים שהם נבנו שלא כחוק, ואסור לתת פרס למי שבונה שלא כחוק. והממשלה, ולא רק זאת דרך אגב, מכשירה מאחזים לא חוקיים, ובצורה כזאת היא בעצם אומרת לאחרים, תמשיכו להפר את החוק, בסופו של דבר זה ישתלם לכם, וזה משליך על הכל, זה משליך על כל תחום בחיים שלנו. אנשים מבינים שאין חוק במדינת ישראל וששווה להפר אותו. זה אחד. שתיים, כמובן זה בניגוד לעמדה של הבינלאומית. אנחנו נמצאים במלחמה כבר 8 חודשים. אנחנו נמצאים תחת איומים באמת אסטרטגיים למדינת ישראל. אנחנו צריכים את השותפות הזאת של הקהילה הבינלאומית, למרות שיש אנשים שנוטים לזלזל בזה. והדבר הזה מפריע. דיברו קודם על מלחמה בצפון. מלחמה בצפון ללא תמיכה אמריקאית ואירופאית היא מלחמה הרבה יותר בעייתית.
אבל תגיד, חבר הכנסת רם בן ברק, בגלל שהם מתנגדים לאישור של 5 מאחזים בקבינט ולסנקציות נגד אנשים בכירים ברשות הפלסטינית, הם לא יסייעו בידי ישראל במידה וחשבו לעשות כן במלחמה? כלומר, זה אחד מול השני?
הרי זה לא עומד בפני עצמו, זה מצטרף להרבה מאוד החלטות שכולם יש להם כיוון אחד, וזה סיפוח, ובסופו של דבר על פי החזון של סמוטריץ' זה הפיכת ישראל שהיא מדינת הלכה. כשכל הדברים האלה עוד צעד ועוד צעד, כל אחד בפני עצמו יכול להגיד, טוב, נו, 5 מאחזים, על זה הקהילה הבינלאומית, לא, אבל זה 5 מאחזים, אחרי שיפשרו שם בנייה של בתים.
לא, אני שואלת, אני לא שואלת אם זה מספיק גדול כדי שהאירופאים יתעוררו, אני שואלת האם ככל שאתה מבין את הזירה הבינלאומית, אלה דברים, ברור שיש אי נחת על עוד מהלכים של ישראל, האם זה באמת משהו שאתה רואה סכנה ממשית שתוסר או יוסר איזשהו סיוע, או למשל אותו סיוע שבריטניה ניקה מול בית הדין להאג, או דברים אחר בהאג, או דברים אחרים שקשורים למלחמה בצפון או בדרום, האם יש סכנה כזו שבעקבות אותה החלטה?
בעיניי כן, כמו שלא אלינו על דעתנו שיש סכנה שבית הדין הבינלאומי ידון בענייננו וגם יוציא דברים תחת ידו שהם לא מקובלים, בגלל אמירות כאלה ואחרות של אנשים כאלה ואחרים. בסופו של דבר זה קרה, ואנחנו צריכים תמיכה של המדינות האלה, ואנחנו צריכים גם לעזור לממשלות להיות יחד לנגד הרחוב שלהם. ומה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בדיוק את ההפך, עושים את כל הזה, ואפילו בהתרסה מסוימת, ואין לזה שום הצדקה בשום היבט, לא חוקי, לא שזה גם לא מקובל כל אזרחי מדינת ישראל, זה נושא שוב במחלוקת, ובסוף אחרי כל זה במצב מלחמה שאנחנו צריכים את כולם, אז צריך להתרכז במאמצים של המלחמה, ולא לנצל את התקופה הזאת לעשות שיפור פוליטי כזה או אחר בשביל בייס כזה או אחר. וזה תקלה, זה תקלה אמיתית, שאנחנו נשלם עליה מחיר כבד מאוד.
עכשיו, דיברנו על אותן מדינות מערביות, אז זה אותן מדינות שמזהירות את האזרחים שלהן, צאו, מפצירות בהן, צאו מהר מלבנון, אנחנו לא, המצב כל כך נפיץ שהוא יכול להידרדר בתוך דקות, יש גם את הגורמי מודיעין האמריקנים שהזהירו אתמול בתקשורת האמריקנית, שיש סיכוי גבוה לתחילת אימות נרחב יותר. בעצם אנחנו רק, השאלה היא רק מתי? כלומר, זו, בעיניך זו עובדה מוגמרת?
רגע, שנייה אחת, יש לי כאן איזשהו עניין עם איזושהי מסעית שנוסעת לכיווני.
אוקיי, אז בבקשה לא להידרס, תזוז קצת, תמצא איזה מקום קצת יותר בטוח.
לראות את ה... בסדר, בואי נמשיך.
טוב, אם אנחנו נשמע שהיא מתקרבת מדי, אז אנחנו נעצור את הרעיון.
לא, אני כאן ירדתי מה... עשיתי לאיזושהי רשיבה קצרה ותשארתי את זה, עכשיו יש כאן מסעית, הכל בסדר.
טוב, אוקיי, אז בוא נחזור.
מה הייתה השאלה?
אז השאלה הייתה האם אימות בצפון נרחב, מלחמה נרחבת עם חיזבאללה מעבר למה שקורה עכשיו, זה כבר עובדה מוגמרת, שהשאלה היא רק מתי וזה עניין של ימים או שבועות.
לא, זה לא עובדה מוגמרת, ואני חושב שמדעת ישראל עושה הרבה מאמצים שזה לא יקרה. אבל צריך להבין אם זה, אם לא נצליח במאמצים האלה, אין מנוס, לא יהיה מנוס להחזיר את התושבים במבצע צבאי. ואני אומר לך, כל מה שאני רואה ושומע, ואני כן רואה וכן שומע, יש לנו גם את היכולת וגם את הנכונות לעשות את זה. אני מקווה שלא נידרש.
אוקיי, עכשיו ראינו הלילה, לא יודעת אם גם אתה ראית, או לפחות את הדיווחים לאחריו על האימות בין טראמפ לביידן. ישראל הייתה שם, לא נגיד את הנושא המרכזי, אבל בהחלט הוזכרה לא מעט. האם בעקבות מה שהיה באימות, האם בכלל ממה שאתה מכיר ויודע, אתה מרגיש בטוח בסיוע האמריקני ובשיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית, לא משנה ממם ייבחר?
אני חושב שהתמיכה האמריקאית בנו היא פחות או יותר יציבה. מה שלא יציב אצלנו זה הדרך שבה הפוליטיקאים ישראלים מנצחים את מסע הבחירות בארצות הברית בשביל להפוך אותנו לאהודים יותר במפלגה אחת ואהודים פחות במפלגה אחרת, וזה בעיניי חמור מאוד. זה מתחיל בנאום בקונגרס ב-2015 של נתניהו, שהיה תקלה היסטורית, זה ממשיך ביציאה מהסכם הגרעין, שהייתה תקלה ביטחונית חמורה מאוד בעיניי, וזה הולך עכשיו לסרטון שהוא פרסם, וכאילו תומך בצד אחד ולא בצד השני, וזה ייגמר חס וחלילה, לדעתי, בנאום בקונגרס, הוא יהיה נאום שהוא יהיה כולו חנפנות לצד אחד.
זה הצד שעושה רושם שיבחר כרגע.
או שכן או שלא, מה זה משנה, אנחנו צריכים ממש להתרחק מזה כמו מאש, מפני שיבחר מי שיבחר, אנחנו לא צריכים להיות מעורבים בבחירה שלו, אנחנו צריכים להיות עם שתי המפלגות, דמוקרטית והרפובליקנית, ביחסים טובים ולא לנסות להשקיע אחד על השני. אנחנו את מחיר הנאום בקונגרס ב-2015 משלמים עד היום.
כן. משלמים עד היום, אתה מתכוון לשינויים שהתחוללו בסיוע. אמריקני.
לא בגלל זה.
אלא במערכת היחסים עם המפלגה הדמוקרטית?
במערכת היחסים עם המפלגה הדמוקרטית, וההקצנה של חלקים במפלגה הדמוקרטית.
אבל ההקצנה היא יותר מדינית, כלומר אידיאולוגית, לא...
אידיאולוגית, אבל היא גם אומרת למה לתמוך בישראל אם היא לא תומכת בנו. מה יוצא לנו מזה? בואו נתמוך במי שכן תומך בנו. ולכן זה חמור. כשמדברים על הסיוע האמריקאי, תשמעי, יש לנו חיכוכים איתם וצריך לפתור את זה, זה חשוב לפתור את זה. צריך לפתור את זה כמו שגלנט אומר, בחדרים הסגורים.
אוקיי.
ולא בצורה כזאת שרק בוגעת.
אוקיי.
לפעמים אני חושב שהוא לא רוצה שזה ייפתר.
חבר הכנסת רם בן ברק, איש יש עתיד, תודה רבה.